ראינו בפעם שעברה את אסתר, ראינו שהעולם שאליו היא הגיעה הוא מאוד מאוד מרוחק, מאוד מאוד זר לעולמה שלה. גילת, בדיוק, יש פה דפים, תואר. עוד מי שחסר לדעת? ראינו שהעולם שאליו היא מגיעה הוא מאוד מאוד זר לה, מאוד מנוגד לעולמה שלה, למעיין שממנו היא יונקת, ולמרות שהיא נמצאת שם בתוך התרבות הזרה והאחרת, היא ממשיכה להיות מי שהיא, היא ממשיכה לחיות את אמיתות חייה. ואנחנו ביחד עם מרדכי מחכות להבין למה אסתר הגיעה למקום הזה, למה אישה צנועה וצדיקה ואמיתית וישרה שכולה מחוברת לריבונו של עולם נאלצת להתגלגל למקום כל כך זר, כל כך מתונף, כל כך נמוך, כל כך אחר מכל מה שהיא יודעת ומכירה ומאמינה. ודיברנו על זה שכשמרדכי בכל יום ויום מתהלך לפני חצר בית הנשים, אז חז"ל אומרים שהוא מרגיש, מרדכי מרגיש שזה לא סתם, הדבר הזה לא קרה סתם. האישה הצדקת הזאת לא נלקחה סתם למשכב ערל, אלא שעתידה לקום להושיע את ישראל, ואנחנו רוצות לראות איך הדברים האלה מתרחשים, איך באמת אסתר אמורה להושיע את ישראל מצרתם. ומתוך כך אנחנו רוצות באמת להסתכל בפרק ג', אנחנו לא נקרא את כל פרק ג' בגלל שאין לנו זמן, וכבר אמרתי שאנחנו ניפגש עם המגילה מכל מיני כיוונים כשנלמד עוד נושאים ששייכים למגילה. בינתיים אנחנו מרוכזות באסתר. אז המגילה מספרת בפרק ג' פסוק א', בסדר, יש לנו תנכים, אנחנו עם התנך, מקשיבות ללשון של התנך. אחר הדברים האלה גידל המלך אחשוורוש את המן בן עמדת האגגי וינשאו וישם את כיסו מעל כל השרים אשר איתו וכל עבדי המלך אשר בשער המלך קרובים ומשתחווים להמן כי כן ציווה לו המלך. שוב, אנחנו לא נראה עכשיו את מרדכי כי אנחנו נלמד על מרדכי בשיעור אחר. הוא היחיד שלא קורא ולא משתחווה, ואנחנו נדבר על זה בעזרת השם באריכות, אבל לא היום. ובפסוק ה' נאמר, וירא המן כי אין מרדכי כרואה ומשתחווה לו, וימלא המן חמה, ויבז בעיניו לשלוח יד במרדכי לבדו, ויבקש המן להשמיד את כל היהודים. בסדר, הגזרה של המן צצה ועולה בפרק ג', ויאמר המן למלך אחשוורוש, ישנו עם אחד מפוזר ומפורד בין העמים בכל מדינות מלכותיך, ודתיהם שונות מכולם, ודתי המלך אינם עושים, ולמלך אין שווה להניחם. אם על המלך טוב ייכתב לעבדם, כן, אז המלך מסיר את הבעתו והגזרה נגזרת וכותבים אותה. והרצים, אני בסוף פרק ג', הרצים יצאו דחופים בדבר המלך, והדת ניתנה בשושן הבירה, והמלך והמן ישבו לשתות בעיר שושן נבוכה. אז נגזרת הגזרה, בסדר? יוצאים שליחים לכל 127 מדינות, והשליחים האלה מודיעים שבחודש הראשון, ב-13 יום בו, ונשלוח ספרים ביד הרצים להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים מנער ועד זקן טף ונשים ביום אחד, ב-13 לחודש 12 הוא חודש אדר ושללם לבוא. זהו, נגזרה גזרה, הגזרה היא להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים. שוב, נדבר על הגזרה בפעם אחרת, בעזרת השם. אני מקווה שנספיק לדבר על כל הדברים. אבל זה מה שקורה, ופרק ד' נפתח במילים, ומרדכי ידע את כל אשר נעשה. מה זה ומרדכי ידע את כל אשר נעשה? זוכרות? מרדכי יודע שמשהו הולך לקרות. והוא ידע שתגיע, תודה רבה. והוא ידע, את לא תקנית על הרב? נמצא מתנדבת אחרת. מרדכי הבין שהדברים לא פשוטים. ויקרא מרדכי את בגדיו וילבש שק ואפר ויצא בתוך העיר ויזעק זעקה גדולה ומרה. ויבוא עד לפני שער המלך, כי אין לבוא אל שער המלך בלבוש שק. אני קצת מדלגת. מה? הוא ידע שמשהו יקרה, הוא יודע את המציאות, הוא יודע שמורכב, הוא יודע שקשה, הוא יודע שיבוא. כולם שמעו, כולם כתוב, והעיר שושן אבוך, ידע זה משהו יותר עמוק, הוא ידע שזה יקרה, הוא ידע שתבוא לנצרה. בסדר, אז בכל מדינה או מדינה, מקום אשר דבר המלך ודתו מגיע, אבל גדול היהודים בצום ובכי ומספד שק ואפר יוצא לרבים, ותבון הנערות אסתר ושריסיה ויגידו לה, ותתחלחה למלכה מאוד ותשלח בגדים להלביש את מרדכי ולסיר שקו מעליו ולא קיבל. אסתר, אתם זוכרות, אסתר נמצאת בארמון הנשים של המלך אחשוורוש. דיברנו על זה שהמקום הזה מנותק מהעולם, זה מקום בפני עצמו, שחי את חייו, אין לה מושג מה קורה בחוץ. כשבאים לספר לה שמרדכי קרא את בגדיו והוא לובש שק ואפר, אז היא שולחת אליו בגדים והוא לא מקבל. ולכן היא מבקשת לדעת, ותקרא אסתר להתך מסריסי המלך אשר עמיד לפניה, ותצבו על מרדכי לדעת מה זה ועל מה זה. בכלל לא יודעת מה קרה. הן זוכות שהיא אשתו של המלך, כן? הן זוכות את זה. אשתו של המלך היא לא צריכה לדעת שום דבר, היא לא קשורה. היא לא יודעת בכלל מה מתרחש במדינה הזאת, ובעצם מרדכי מגלה לה על הגזרה, ומרדכי מספר שוב, אני לא מקריאה את הכל. כן.
למה מספר על מרדכי?
נערותיה יודעות. יש, אמרנו, יש שם כמה אנשים, שקודם כל, נערותיה זה אלה שרואות, שהיא לא אוכלת אוכל שהוא לא כשר, שהיא שומרת שבת. היו שם אלפי נשים, היו שם אלפי פקידים, היו שם המוני אנשים בתוך המקום הזה. יש המקורבים לאסתר, הם יודעים מי ומה היא. כל השאר לא ידוע שום דבר. ובטח שלא אחשוורוש.
זה כאילו קשה, כי זה כמו אתה שאני, נכון, הוא מקבץ לנערות שאני. אז כאילו למה עושה את זה?
קודם כל, עשו כל כך הרבה, הוא אסף כל כך הרבה נשים שהגיוני שלא ידעו מאיפה תפסו אותה. מי יודע, ב-127 מדינות הם הסתובבו. והיא יודעת שזה מה שמרדכי ציווה עליה, אין מצב שהיא תגלה. היא מזכירה, זה. אמרנו, ואת מאמר מרדכי אסתר עושה, זה קודם כל הפשט, שאין מצב שהיא תגלה. הוא יודע שהיא נבחרה לאיזשהו תפקיד מיוחד, שאסור שידעו שהיא שייכת לנו זה. ורק מכוח זה היא צריכה להציל אותנו, כן? אנחנו נראה, אנחנו נלווה אותה. אבל בטח שאלה שלצידה, זה לא יכול להיות שהם לא ידעו. אמרנו שהיא קראה לנשים האלה ראשון, שני, שלישי, רביעי, חמישי, שישי, שבת. זה לא היה נסתר מנהם, וזה שהיא אוכלת זרעונים, וכולם מקבלות בשר כבש, ואני לא יודעת מה, ואנטריקוט, אז קיצר, זה היה ניכר שם, אצלה, במקום שהיא הייתה. ויכול להיות שגם הם היו אנשים שחיברו בינה לבין מרדכי, בכלל, כל החיים. זה נשמע ככה, העובדה שהם באים לספר לה מה קורה בחוץ, בסדר? אבל זה שאלה, זה משהו מאוד מאוד קטן, זה בועתי כזה. עדיין כל הנשים בארמון, ועדיין אחשוורוש משתמש בהם איך שהוא רוצה. זה לא הנשים שלו, אבל זה לא כך מעניין אותו.
הנערות שלו לא חושבות לגלות את זה?
לא. אמרנו, היא מצאה חן בעיני כל רואה. היא הייתה משהו מיוחד. אז היו איתה. היה איזה פינת חן בתוך כל החושך הזה. בסדר? טוב. אז מרדכי מספר לאסתר. כלומר, הוא אומר להתך להגיד לאסתר, אני פרק ד' פסוק ז'. ויגד לו מרדכי את כל אשר קראו, ואת פרשת הכסף אשר אמר המן לשקול על גנזי המלך ביהודים לאבדם, ואת פת שגן כתב הדת אשר ניתן בשושן להשמידם נתן לו להראות את אסתר ולהגיד לה ולצוות עליה לבוא אל המלך להתחנן לו ולבקש מלפניו על עמה. אומר מרדכי, אני מבקש ממך להושיע את עם ישראל, זה מה שאני מבקש ממך. כן,
מה זה פרשת הכסף?
המן גם משלם על זה. אז זאת הבקשה של מרדכי, אני מבקש ממך, את לא הגעת לפה סתם, אני מבקש שאת היא זאת שתצילי את עם ישראל. עכשיו תקשיבו מה היא אומרת. ותאמר אסתר לאתך ותצווהו אל מרדכי. כל עבדי המלך ועם מדינות המלך יודעים, אשר כל איש ואישה, אשר יבוא אל המלך אל החצר הפנימית אשר לא ייקרא, אחת דתו להמית. לבד מאשר יושיט לו המלך את שרבית הזהב וחיה, ואני לא נקראתי לבוא אל המלך זה 30 יום. אומרת אסתר למרדכי, אתה יודע שלהיכנס אל המלך זה סכנת נפשות. אחשוורוש לא היה כזה חמוד. לפעמים הוא היה חמוד, ולפעמים ממש לא. מה הכריע האם הוא יהיה חמוד או לא? מה הכריע? מה אתם אומרות? המזג שהוא היה באותו יום. אם היה לו סבבה, אז הוא הושיט את שרבית הזהב, ואם הוא היה בקריזה, אז הוא הושיט את החרב, וערפו את ראשו של מי שהעיז להיכנס לחצר בית המלך הפנימית בלי שהוא נקרא. את יכולה להיכנס אל המלך רק אם המלך בטובו ובחסדו קרא לך להיכנס. זו האפשרות היחידה. אומרת אסתר למרדכי, אני לא נקראתי לבוא אל המלך זה 30 יום. זאת אומרת שמה? שמה? עכשיו הוא בטוח לא רצה, אבל אם כבר חודש ימים היא כמעט לא הייתה אצלו, אז אולי בקרוב אני אכנס עם בשר הגיוני שבקרוב הוא יקרא לי. מה אומר למרדכי? ויגידו למרדכי את דברי אסתר, ויאמר מרדכי להשיב אל אסתר, אל תדמי ונפשך להימלט בית המלך מכל היהודים, כי אם החרש תחרישי בעת הזאת, אם את לא לוקחת עלייך את המשימה הזאת, רווח והצלה יעמוד ליהודים ממקום אחר, ואת ובית אביך תובדו, ומי יודע אם לעת כזאת הגעת למלכות. אומר למרדכי, אני חושב שאת חייבת לגשת אל המלך. אני יודע שזה סכנת נפשות, ותכף נברר בעזרת חז"ל איזו סכנת נפשות זאת. ועם כל זה אני אומר לך שאת צריכה ללכת, ואם לא תלכי את תפסידי את הזכות הזאת להושיע את ישראל. יקום מישהו אחר ויושיע את ישראל. ומי יודע אם לעת כזאת הגעת למלכות? זוכרות, זה מה שמרדכי מסתובב כל הזמן ואומר, לדעת את שלום אסתר ומה יעשה בה, בשביל מה אישה, מה יעשה בה? ותאמר אסתר להשיב אל מרדכי, לך כנוס את כל היהודים הנמצאים בשושן, וצומו עליי, ואל תאכלו ואל תשתו 3 ימים לילה ויום, גם אני ונערותיי אצום כן, ובכן אבוא אל המלך אשר לא חדת, וכאשר עבדתי, עבדתי. אז מה בעצם עונה אסתר למרדכי, ובמה היא מתלבטת, ולמה כל כך קשה לה לגשת אל המלך, ומה בעצם היא מנסה לומר למרדכי כשהיא אומרת לו שאני לא נקראתי לבוא אל המלך זה 30 יום, ואולי עוד מעט אני אבוא והכל יסתדר. אז אני בדף שלנו, במקור השני, אומרת אסתר למרדכי שהיא תבוא אל המלך אשר לא חדת. מה זה אשר לא חדת? רש"י מביא שני פירושים. קודם כל פשט, מה זה אשר לא חדת? שאין דת להיכנס אשר לא ייקרא. פירוש המילה דת זה מה? דין של מי? דין של מה? מה? של המלך. יש חוק מלכות. אומרת אסתר, אשר לא חדת, אני הולכת לעבור על חוק המלכות. על פי חוק המלכות אסור לי להיכנס, אלא אם כן המלך קורא לי. אם המלך לא קורא לי, אין מצב. בסדר? זה פירוש ראשון, שאסתר הולכת לעבור על החוק של המלך, ואמרנו, מי שעובר על החוק של המלך ואין למלך מצב רוח, אז מה קורה לו? מת. פשוט מאוד, נגמרים לו החיים, זה הכל. זה דבר אחד. זאת אומרת שאסתר אומרת, אני אהיה בסכנת חיים. אני הולכת להכניס את עצמי לסכנת חיים, כי אין לי מושג איזה מצב רוח יהיה לאחשוורוש. זה אחד. אבל רש"י מביא גם את חז"ל, לא רק את הפשט. אומר רש"י, הוא מדרש אגדה. מדרש אגדה זה חז"ל. אומרים חז"ל, מה זה אשר לא חדת שעד אתה באונס ועכשיו ברצון? אומרת אסתר, אני לא הולכת לעבור רק על החוק של המלך, אני הולכת לעבור גם על חוק, על הדת היהודית. כי כל התקופה שהייתי אשתו של אחשוורוש באונס, אז כביכול אני לא שם, אני לא קשורה, אני לא שייכת, זה לא אני, זה מי שהוא כופה עליי להיות עם אחשוורוש. אבל כשאסתר הולכת להיכנס אל חצר בית המלך הפנימית ברצון, אם מי הולכת אל המלך ברצון, מרצונה ולא בכפייה, מאותו, קודם כל היא עוברת על איסור, בסדר? כי אסור לה להיבעל לגוי. ודבר שני, תכף נראה מה הדבר השני, אומר רש"י על המילים, וכאשר עבדתי, שוב רש"י מביא פשט ודרש. הפשט זה, מה זה וכאשר עבדתי על פי הפשט? מה זה על פי הפשט? מה זה בחשר? כן, אין לי חיים. אם אני אמות, אני אמות. זה מה שרש"י אומר בהתחלה. וכאשר התחלתי ללך לאיבוד, אלך ואמות. אני כבר עכשיו באיבוד. אני עכשיו בלי חיים. אני עכשיו לא במקום שלי. גם עכשיו זה לא חיים. אבל אם אני אכנס אל חצר בית המלך הפנימית בלי רשות, יכול להיות שיגמרו לי החיים. אז זה פירוש אחד של וכאשר עבדתי. אבל רש"י שוב מביא את מדרש אגדה. כאשר עבדתי מבית אבא, עובד ממך, שמעכשיו שאני ברצון נבעלת לגוי, אני אסורה לך. אומרת אסתר, אם אני נכנסת ברצון לאחשוורוש, לעולם אני נשארת אסורה על מרדכי, זהו. עד נגמרו לי החיים, יכול להיות שאני אשאר בחיים, אבל הכל נגמר, זהו. כמו שהלכתי לאיבוד מבית אבא, ואני נמצאת במקום המרוחק הזה, השחור הזה, האחר הזה, הזר, המנוכר, השפל, הנוראי, בשנייה שאני נכנסת אל אחשוורוש ברצון, זהו, אני מפסיקה להיות אשתך. הכל נגמר. רגע, דקה, טל רצתה לשאול, ואחר כך תשאלו אתם. כן. אנחנו הכל נשאל, הכל נברר, זה בדיוק על זה השיר. זה מה שנשאל, בדיוק. דרך אגב, זה מרדכי אומר לה לעשות את זה. מרדכי הוא מראשי הסנהדרין, כן? זה בדיוק מה שנשאל. אבל רגע, לפני כן, אנחנו נברר הכל. תואר, רצית לשאול משהו?
כן, כאילו אחרי זה מרדכי עולה להתדמי בין השכבה, כאילו, אבל איך הוא יכול להגיד לך את הדבר הזה? כי באמת מצוקה אמיתית, כי זה מעבר לחיים.
בטח שזה. מה זאת אומרת? ברור שזה מצוקה אמיתית. מה השאלה?
אני לא יודע, למה הוא כאילו, מה, אם אנחנו הולכים כאילו עכשיו אני כבר לא יכולה להיות
איתך, אני מוחקת
את
הדרך שלי, כאילו, מה היהודית, אני מתכנת
את בולות
הראש
יהודית.
לא, הבן שלה הוא יהודי.
נכון.
אל תגלו לאף אחד, הבן שלה הוא זה שבנה את בית שני. כולם אסרו עלינו לבנות את בית המקדש השני, והוא זה שבנה אותו. אבל בסדר. ילד יהודי יהיה לה. אבל היא גמרה את החיים שלה עם מרדכי לגמרי, זהו, אין, נגמר.
אז איך הוא מרשת, כאילו,
עזר לו, הוא לקח את זה למקום של נזיפה, כאילו, אתם במנשך? למה הוא לוקח את זה למקום של נזיפה? כי הוא מבין שהיא היחידה שיכולה להושיע אותה. הוא מבין שאין דרך אחרת. שאין רווח והצלה, כן, על הכל. כמו שהיא מוותרת, כמו שהיא הולכת לאיבוד, גם הוא הולך לאיבוד. מה את חושבת, שהוא רוצה לאבד אותה?
אבל אחרי
בטח.
הוא
אומר לה, את הולך, אם לא תהיה יד, את תפספסי את זה.
נו, אז לא מנה, הצרה לעם ישראל תהיה בכל מקרה.
אבל את, אבל את נשלח, את נשלח. את יכולה לפספס את הכל. למה בדרך כזאת? זה תשאלי את ריבונו של עולם, למה בדרך כזאת? לא את מרדכי. מרדכי הוא מקשיב לריבונו של עולם. הוא לא מקשיב לריבונו של עולם כשנגזרה הגזרה. הוא מקשיב לריבונו של עולם כשלוקחים את אסתר, והוא אומר, אין מצב שלקחו אותה סתם. זה לא. זה לא יכול להיות. לקחו לו את הדבר הכי, 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 הכי יקר בחיים שלו. הכי יקר. זה כמו חייל שיגיד, אני יכול להושיע את ישראל, אבל גם אלה שמאחוריי. אז אני אברח משדה הקרב, ושאלה שמאחוריי. יושיעו את ישראל, אומר מרדכי לאסתר, את יכולה לברוח משדה הקרב, אבל זה שלך. את נבחרת להיות הסיירת בשדה הקרב, את ומרדכי ביחד איתה. אז ברגע הראשון, אנחנו נדבר על כל הדו-שיח ביניהם, גם מה שאסתר אומרת, יש בו היגיון, בסדר? נגיע לזה עוד מעט. אבל אומר מרדכי לאסתר, זה הזדמנות חייך, הולכת או לא הולכת. את רוצה להושיע את ישראל או את לא רוצה להושיע את ישראל. את נבחרת, את יכולה להחליט שאת לא רוצה להיות הנבחרת, אבל את נבחרת, הולכת, נראה. בטח שלא, מרדכי לא פחות גיבור ממנה, ברור, גם אומר. כי אני חושבת שהקיצר, בכל זאת הוא לא היה צריך להיות עם אחשוורוש. הוא נשאר לבד, אבל לפחות... נכון, אבל היא מאבדת הכל. הכל, הכל, הכל. אישה מצב חייה. טוב, אז קודם כל יש לנו שאלות הלכתיות, נכון? שואלת על איך זה יכול להיות? מה זאת אומרת? ככה להושיע את ישראל? איזה מין דרך זאת להושיע את ישראל? אז אנחנו רוצות לשאול את הרמב״ם, בסדר? מקובל עלייך טל, שנשאל את השאלה הזאת את הרמב״ם בהלכות ממרים, אתם רואות? כרגיל הדפים שלי לא לפי הסדר. אנא, אל תלמדו ממני את הבלגן הזה, זה לא טוב, באמת. אז הרמב״ם שואל את השאלה שטל שאלה, וגם אנחנו שואלות, איזה מין דבר זה, מה פתאום שבשביל להושיע את עם ישראל אפשר לעבור על הלכות יסודיות, שורשיות, בסיסיות של האומה הישראלית, מה פתאום? אומר הרמב״ם כך, ויש לבית דין לעקור אף דברים אלו לפי שעה, אף על פי שהוא קטן מן הראשונים, שלא יהיו גזרות אלו חמורים מדברי תורה עצמה, שאפילו דברי תורה, תקשיבו טוב, יש לכל בית דין לעוקרו הוראת שעה. מה זה הוראת שעה? מה זה הוראת שעה? לאותו זמן, לאותו רגע, מי הורה הוראת שעה בתנך? והורה הלכה שהיא סותרת את ההלכה? מזה חידה, מי שתדע תקבל 3 נקודות, זה לא קשור לשיעור שלנו, אבל אני לא אגלה לכם. טוב, כיצד אומר הרמב״ם, כיצד? תקשיבו טוב, בית דין שראו לחזק הדת ולעשות סייג כדי שלא יעברו העם על דברי תורה, מקין ועונשין שלא כדין, אבל אין קובעים הדבר לדורות, ואומרים שההלכה כך הוא. וכן אם ראו לפי שעה לבטל מצוות עשה, או לעבור על מצוות לא תעשה, כדי להחזיר רבים לדת, או להציל רבים מישראל מלהיכשל בדברים אחרים, עושים לפי מה שצריכה השעה. מה אומר הרמב״ם? תלמידי חכמים גדולים, בית דין גדול יכול להכריע, כדי מה? כדי שלא יעברו העם על דברי תורה, או כדי להחזיר רבים לדת, מותר? מה לעשות? מה כתוב פה שמותר? לבטל מצוות עשה או לעבור על מצוות לא תעשה, ככה כתוב. תקשיבו, זה הוראת שעה. כן, אבל זה לא ממש, כאילו, זה דומה, בסדר? זה לא ממש. אני אומרת שיש בתנך מישהו שעבר על הלכה, ממש עבר על הלכה.
כאילו, להשיג את הלכה, זה לא לעבור על הלכה. זה
יכול להיות. אז בואו נראה. אני ממשיכה, הרמב״ם מביא משל. מה אומר המשל? כשם שהרופא חותך ידו או רגלו של זה כדי שיחיה כולו. הרמב״ם מביא משל. לפעמים רופא צריך מה לעשות? לכרות יד של מישהו. למה? בשביל לדאוג שהגוף כולו יישאר בחיים. אנחנו לא רוצים לכרות יד של אף אחד בעולם. אבל לפעמים בשביל החיים השלמים צריך לפגוע בצד מסוים. אז יש פה הגדרים ברורים. כך בית דין מורים בזמן מן הזמנים לעבור על קצת מצוות לפי שעה כדי שיתקיימו כולם. כדרך שאמרו חכמים הראשונים, חלל עליו שבת אחת כדי שישמור שבתות הרבה. אז מה הגדרים ההלכתיים? קודם כל זה רק בית דין יכול לעשות. ומרדכי הוא בית דין, כן? מרדכי הוא מחכמי... לא, 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 זה ביחד עם החכמים, הוא מכריע את זה, בסדר?
למה אז לא...
לא צריך כל דבר להראות, זה דיון בין מרדכי לאסתר, זה דיון שמרדכי מכריע למה צריך להיות. דבר ראשון זה חכמי בית דין, זה לא סתם בן אדם, אין אדם עם ישראל פשוט שקם בבוקר ואומר. דבר שני זה הוראת שעה, זה רק שקורית מציאות מורכבת שצריכים ישועה. דבר שלישי, על ידי זה תנצל התורה. מה קורה בסיפור שלנו? מה קורה בסיפור שלנו? זה להציל את עם ישראל משמד, זה לא כדי להציל את התורה. איך אנחנו מסבירים את הדבר הזה? אז תקפצו למקור הבא. כתוב ברמב״ם שזה בשביל להציל את התורה, כדי להחזיר רבים לדת. פה זה לא הבעיה. פה הבעיה זה שמישהו רוצה להרוג אותנו. לא כתוב פה כלום על התורה. התורה היא לא רלוונטית לאמן, נכון? אמן לא מתעסק בתורה. אמן לא מעניין אותו אם אנחנו שומרים תורה, לא שומרים תורה. אמן לא רוצה שפיזית נהיה בעולם. ולכן הוא גוזר את הגזרה, ועל זה מרדכי שולח את אסתר. אז איך אנחנו מסתדרים עם הדברים של הרמב״ם? אז אומר אליהו הנביא... במדרש של יהו רבא, אמר לי, רבי, שני דברים יש לי בלבבי. אומר אליהו הנביא לאחד מהחכמים שהוא פוגש, אתם יודעות של יהו רבא זה פגישות של אליהו הנביא עם חכמים, אומר לו, שני דברים יש לי בלבבי ואני אוהבן אהבה גדולה, תורה וישראל, אבל איני יודע איזה מהן קודם. אמרתי לו, אומר אליהו הנביא, דרכן של בני אדם שאומרים, תורה קדומה לכל. יש כאלה שאומרים שהתורה היא יותר חשובה מישראל, שנאמר, השם קנני ראשית דרכו. אבל אני הייתי אומר, אומר אליהו הנביא, ישראל קדושים קודמים, שנאמר, קודש ישראל להשם ראשית תבואתו. אומר אליהו הנביא, אם אין ישראל, אז למה תורה? התורה ירדה לעולם כדי להתממש, ואם לא יהיה מי שיממש את התורה, אז אין משמעות לתורה בעולם הזה. לכן אם יש גזרת שמד על האומה הישראלית, אם יש אויב שקם עלינו להשמידנו, זה אומר שמה? שאם אנחנו לא נהיה, אז גם לא יהיה מקום לתורה. לכן אומר מרדכי לאסתר, זה לא הזמן לחפש תורה. תירוצים, אנחנו צריכים לפעול למען הצלתם של ישראל, ורק אם נציל את ישראל, נציל ככה את מה? את התורה. אבל איזה עוד קושייה יש לכם? תחזרו לתשובה של אסתר, לתשובה הראשונה שהיא אומרת למרדכי, תקראו אותה בשקט, ותגידו לי אם יש לכם איזה רעיון אחר למרדכי, אם יש לכם איזה עצה אחרת למרדכי, איך לפתור את הבעיה. תקראו בשקט פסוק י' א', בסדר? תקראו בשקט את מה שאסתר אומרת למרדכי בפסוק י' א', ומי יכולה להציע עצה אחרת ממה שמרדכי מציע? מה אתם אומרות? את פסוק י' א' לקרוא ולהציע למרדכי הצעה אחרת. פרק ד'. אומרת הדר, יש לי רעיון, בוא נחכה. מתי, מהו התאריך שבו הגויים אמורים לקום עלינו לחלותינו? מהו התאריך? הקראנו אותו, י"ג באדר. מתי המן שולח את האיגרות לגלות לכם?
בניסן.
כמה זמן יש מניסן עד אדר? 11 חודש. מה אפשר לעשות ב-11 חודש? מלא דברים, נכון? אפשר לעשות, איך קוראים לזה? בחירות חדשות. אפשר להפיל את הממשלה. לעשות בחירות חדשות, נכון? אפשר לעשות דבר כזה? ובינתיים להעמיד שרים אחרים, ואז יתבטלו הגזרות. 11 חודש זה תקופה כל כך, כל כך, כל כך, כל כך ארוכה. ואומרת אסתר למרדכי, ואני לא נקראתי לבוא אל המלך זה 30 יום. בוא נחכה קצת, עוד מעט מה יקרה? אולי עוד מעט המלך יקרא לה. אולי עוד מעט היא תיכנס אל המלך ברשות. ואז תיפטרו לנו כל הבעיות. לא יהיה בך אשר עבדתי, עבדתי, ולא יהיה אשר לא חדת, והכל יהיה בסדר. אז מה משמעות התשובה של מרדכי? ולמה מרדכי לא מוכן לחכות 11 חודש? ולמה מרדכי לא מוכן לחכות עד שהמלך יועיל בטובו לקרוא לאסתר? למה מרדכי אומר לאסתר, את נבחרת ואת הולכת וזהו? בסדר? שאלה קשה. אז תהפכו את הדף. ויש פה צילום מתוך שוט, שוט משפט כהן, שנשאלת שם באמת השאלה הזאת, מה צריך לעשות בשביל הצלת כלל ישראל? מה צריך לעשות כשיש צרה לאומית קשה לאומה? מה צריך לעשות? אז הרב אומר כך, ואם אנו מוצאים שמותר וחיוב הוא בשביל הצלת כלל ישראל לעבור על ביטול מצוות עשה בשה ואל תעשה, וגם עריות דידי, וגם עריות בזה בוודאי הותר, ממי הוא לומד את זה שהעריות הותר? מאסתר ויעל. שמה מיני, אנחנו לומדים מזה, שאותו הביטחון של ההשגחה העליונה אינו פותר אותנו כלל מחובת ההשתדלות על הצלת הכלל בכל היכולת שבידינו. אז אומר הרב, אנחנו צריכים לבטוח באשם. אנחנו תמיד צריכים לבטוח באשם. כשיש צרה, אז אנחנו בוטחים בריבונו של עולם שיושיע אותנו. אבל מה זה לא סותר זה שאנחנו בוטחים באשם? את מה זה לא סותר? את ההשתדלות שלנו. אומר הרב, אין דבר כזה שאדם לא ישתדל. לא יכול להיות שיקומו עלינו אויבים לחלותינו, ואנשים יגידו, אנחנו לא רוצים לצאת לצבא. ריבונו של עולם יושיע את עמו, ריבונו של עולם אוהב את עמו, ריבונו של עולם מגן על עמו. למה צריך צבא? נכון, אני לא אגלה לכם כמה ערבים גרים סביבנו. בסדר? שלא נדע, יותר טוב לא לדעת מאשר לדעת. ככה אנחנו ישנות בשקט בלילה. אבל אני יכולה להגיד לכם שבגזרה הזאת רק של חברון יש בסביבות 1,000 חיילים. 1,000 חיילים שמגינים עלינו. אולי נוותר על 1,000 החיילים האלה ששוכבים בשבילנו במערבים, ותקועים בשבילנו בפילבוקסים, ועומדים בשבילנו בצירים, ובקיץ, בחורף, בסתיו, באביב, בשמש הקופחת ובשלג המקפיא, אולי נוותר עליהם, כי ריבונו של עולם מגן על עמו, נכון? ריבונו של עולם אוהב אותנו יותר משהו, הוא אוהב את הערבים. אומר הרב, זה לא עולם הזה. עולם הזה נדרשת השתדלות של האדם בכל התחומים, כן? זה לא שיעור רק בהצלת עם ישראל. אין דבר כזה שבן אדם יגיד, אין לי כסף, אני יושב על הספסל ואני אבקש שיקרה לי נס, ופתאום ייפול לי כסף מהשמיים. זה לא הולך כך. הוא תכף יגיד על זה דברים חמורים. אם יש צרה לעם ישראל, חייבים מיד לקום ולהושיע. אתה לא מחכה אפילו דקה. נכון, ניתן איזה משל, לא כל כך נחמד. אם למישהו אומרים חס ושלום, חס וחלילה, שהילד שלו חולה בסרטן, אז הוא לא אומר, בוא נחכה, נראה, אולי במקרה זה יעבור בעצמו, אולי לא צריך טיפולים, אולי בעוד חצי שנה נמצא איזה רופא. זה לא הולך ככה. אם יש סכנה, אבל שנייה שאתה עומד מול הסכנה, אתה קם ופועל. אומר שוט משפט כהן, אין כזה דבר. להצלת עם ישראל, לא מחכים שנייה. לא מתמאמים ולא משתהים, ולא אומרים, אולי תקרה ישועה. תקרה ישועה. אבל אנחנו מחויבים, מחויבים, מחויבים מיד. זה מה שהוא אומר, בכל היכולת שבידינו. מה שאתה לא יכול לעשות, אל תעשה, בסדר? לא כדאי שאני ארוץ עם נשק בחברו, נכון? לא, דברים טובים לא יוצאים מזה, זה בטוח. אבל מי שכן צריך לעשות, חייב לעשות את זה, חייב. הוא לא יכול להגיד, מה, יש לנו את ריבונו של עולם? ריבונו של עולם, הוא יושיע אותנו, זה לא הולך ככה. לא בעולם הזה, בסדר?
למה היא
נסרת? היא נסרת כי היא הלכה ברצון. בשנייה שהיא עושה את זה ברצון היא אסורה. זה לא משנה, הוראת שעה לעבור עבירה. הוראת שעה לעבור עבירה, זהו, היא עברה עבירה. גמרנו. זה שאלות של בנות. אנחנו לא רוצות. אמרתי להם בתחילת שיעור הקודם, שאחרי השיעור הזה אף אחת לא רוצה להתחפש לאסתר המלכה. למרות שכשהיינו בגן כולנו רצינו, כי זה נורא יפה. נכון? זה סיפור קשה, אסתר המלכה. ובכל זאת אנחנו שמחים בפורים. בסדר, נברר את זה. זה מאוד קשה, זה סיפור מאוד קשה. זה סוף עצוב לאסתר, זה סוף שמח לעם ישראל, ואסתר זהו, אסתר נשארת בארמון לעולם. בסדר, אז זכינו בזכותה לבית שני. עד הבן שלה לא היה לנו בית שני, כל הזמן עקבו את בניין בית שני. אבל דריווש הוא היה דריווש, הוא היה מלך פרסי, הוא לא למד בחדר, הוא לא למד אצל הרבי. לא, היו לו שיקולים אחרים למה הוא בנה את בית המקדש. כן? זה קשה, זה קשה. אסתר זה סיפור קשה. אסתר זה מלשון. אסתר, אסתרה, כן, כן. זה לא מלשון דברים אחרים. מה את שואלת?
אני לא חורה את ההצלה
שלי. פה מדובר על הצלה גשמית. יש כל מיני הצלות. יש כל מיני דברים. יש גם מלחמות רוחניות, ברור?
לא, כי בעצם, כאילו, נגיד, בעצם, אם יש, כאילו, שמד רוחני,
בסדר, אז גם בשמד רוחני, ראינו שמתתיהו קם ונלחם, ולא שאל שאלות למרות שכולם, כמעט כל הבנים שלא מתו. כן, בטח שיש הוראות שעה, בטח, אתם עוד לא עניתם לי מי עבר על הוראות שעה בתנך. זה היה שמד רוחני, לא בשמד. תקשיבו מה אומר הבעל משפט שוט כהן. ולהשם יתברך שמו נתקנו עלילות, איך לקשר את המידות הנראות לנו הפכים. מה נראה לנו הפכים? מצד אחד ביטחון גמור על קיום האומה, נכון? אנחנו בטוחים שעם ישראל לעולם לא יתקלה, יש הבטחה אלוקית. ואף גם זאת ביותם בארץ אויביהם לא מאסתים ולא גאלתים לחלותם להפר בריתי איתם. יש כזאת הבטחה. אז מצד אחד אולי אנחנו לא צריכים לעשות כלום. ומצד שני חובת ההשתדלות בכל מה שיוכל לחזק את קיומה. אז זה נשמע לנו סתירה, זה לא משנה. יש עלינו חובה להציל את האומה. וקל וחומר להסיר שום סכנה שתוכל חס ושלום להביא עליה שמד וכילוי השם יצילנו. אנו מחויבים לעשות כל המצוי בידינו. אין דבר שאת יכולה להגיד נחכה למחר. זה לא הולך ככה. בהצלת עם ישראל מיד מצילים אותם, לא מחכים. ורס"ג, אני רק מקריאה לכם, זה כתוב בסוגריים, ורס"ג אומר בספר האמונות והדעות, שזה אחד הספרים הכי קדמונים שלנו באמונה, על מי שאומר שבטוח באשם על ענייני העולם הזה בלא השתדלות, שהיא דעה זרה. מי שחושב שהוא לא צריך להשתדל בעולם הזה, זה דעה זרה. אל תחשבי שהפרנסה תיפול לך מהשמיים, ואל תחשבי שהשמירה על האומה תיפול לך מהשמיים, וכן הלאה וכן הלאה, לא ניתן עכשיו דוגמאות. וכיוון שאנו עושים בשביל הצלת כלל ישראל, שהוא יסוד כל התורה כולה, יסוד כל התורה כולה, זה שעם ישראל יהיה חי וקיים. זהו יסוד כל מיני מגדר מילטה שבעולם, והכל כלול בה. אז אומר מרדכי לאסתר, אנחנו לא מחכים, אנחנו לא מתמאמים, אנחנו הולכים על המשימה בגדול, ולא נוותר על החיים של האומה הישראלית, גם אם נצטרך לשלם תשלומים מאוד 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 כבדים. ואומרים חז"ל, זה מופיע במקור שלפני כן במסכת נזיר, הם אומרים משפט חריף מאוד מאוד. אמר רב נחמן בר יצחק, גדולה, תקשיבו טוב, גדולה עבירה לשמה ממצווה שלא לשמה. מי שעושה עבירה לשם שמיים כדי להושיע את עם ישראל, זה יותר גדול ממי שעושה מצווה לא לשם שמיים. ממי למדנו את זה? אני מדלגת קצת. מהפסוק בספר שופטים, תבורך מנשים יעל, אשת חבר הקיני, מנשים באוהל תבורך. גם יעל כדי להרוג את סיסרא עברה מרצונה על גילוי עריות, לא נלמד עכשיו על יעל. כדי להושיע את ישראל היא עוברת על גילוי עריות, וכתוב עליה מנשים באוהל תבורך. שואלים חז"ל, מאיזה נשים באוהל היא מבורכת? מאיזה נשים היא יותר מבורכת? מי זה נשים באוהל? שרה, רבקה, רחל ולאה. יעל עשתה, בסדר, יעל היא אשת חבר הקיני, לא מעם ישראל. היא עברה על זה בלי בית דין, אבל זה היה בשביל להושיע את ישראל. אומרים חז"ל שזה יותר, המעשה שהיא עשתה זה יותר גדול משרה, רבקה, רחל ולאה. אז אסתר הולכת לעשות מעשה נוראי וקשה וזוועתי, וכל מה שאני אגיד זה יהיה קטן לעומת מה שזה. ואת כל זה היא הולכת לעשות בשביל להושיע את עם ישראל. היא גומרת את העולם הזה שלה, מבחינתה היא גם גומרת את העולם הבא שלה, היא הולכת לעבור על גילוי עריות. גילוי עריות זה אחד משלושת האיסורים שכתוב עליהם, יהרג ובל יעבור. ואת כל זה היא עושה בשביל להושיע את ישראל. ואני רוצה שנראה במקור האחרון איך מסביר את זה בעל הספר אבני מילואים בהקדמה של הספר. סליחה שהכתב כל כך יפהפה, צריך באמת להדפיס את זה בעברית קצת יותר ברורה. טוב, נשתדל לחזור בתשובה. בכל אופן הוא מגדיר את אסתר, תקשיבו טוב טוב מה שהוא אומר. והנראה לעניות דעתי בזה. דהנה כל הפעולות אחר תכליתן הן נידונות. אומר בעל ספר אבני מילואים, כשאתה מתבונן על פעולה, אתה בוחן את הערך שלה על פי התכלית שלה, לשם מה הפעולה הזו נעשתה. אומר הבעל אבני מילואים, יש פעולה נראית בעצמותה טובה, ואחר שתכליתה רע, רע יאמר לה. יכול להיות שאת רואה בן אדם עושה מעשה טוב, וכל הייעוד שלו זה בשביל להגיע למשהו רע. אז זה רע, כי זה תלוי בתכלית. וגם הפוך. ואחר שתכליתה, סליחה, ואחר שתכליתה רע יאמר רק, כמו שאמר הכתוב, מברך רעהו בקול גדול, כללה תחשב לו. מה זה? מברך רעהו בקול גדול, כללה תחשב לו. לפעמים אדם משבח מאוד אדם אחר, אבל הוא לא משבח אותו בשביל לשבח אותו. הוא משבח אותו כדי ליצור קנאה אצל אנשים אחרים. אז זה נשמע שהוא רוצה משהו טוב, אבל בכלל הוא רוצה משהו רע. אז זה קשור לתכלית. והפוך, כן, ואומנם יש פעולה עצמותה רעה, עצם הפעולה היא רעה, אבל תכליתה טובה, על כן לטובה תחשב. כמו שאמרו חכמנו זיכרונם לברכה, גדולה עבירה לשמה, שנאמר מנשים באוהל תבורך. וכוונתם באמת עשתה יעל עבירה, בזנותיים סיסרה, אלא שכך עלה על דעתה, למה היא עושה את זה? לסום נפשה בחפה, ותשלך נשמתה מנגד ותקבל על עצמה לסבול, עונש נפשי ונצחי על העבירה, בלבד שתציל את ישראל מיד אויבו ומרודפו. וכך עלתה בידה למחוץ ראש אויב. אז כשיעל, ואנחנו נדבר עכשיו על אסתר, כשאסתר הולכת לעבור על גילוי עריות, מה שמכוון אותה זה להושיע את עם ישראל מגזרה, שלהשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים מנער ועד זקן, טף ונשים, ביום אחד. זה מה שמוביל אותה, זה מה שמוליך אותה. ובעל אבני מילואים יגלה לנו, עכשיו כשאסתר עושה את זה, אסתר מבינה שהיא מוותרת על עולם הזה, אבל היא גם מבחינתה מוותרת על עולם הבא. מבחינתה היא אומרת, אני כרגע עוברת על גילוי עריות, בזה שאני עוברת על גילוי עריות, אני מוציאה את עצמי מעם ישראל, גם עולם הבא הלך לי לגבי, הכל, היא מאבדת, הכל, 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 הכל. כן. אבל בשביל זה אנחנו מבררים את זה, בשביל זה לומדים את זה, בשביל זה זה כתוב בתנ"ך.
אנחנו כן, אבל אנשים בארמון, אנשים אחרים
שרואים. אני לא יודעת מי זה אנשים בארמון. עם ישראל לומד את השיעור הזה דרך אסתר ומרדכי. יש לזה הסברים. זה לא הולך ככה בקטנה. בסדר? מרדכי הוא לא יודעת אם הוא ראש הסנהדרין, אבל הוא בסנהדרין, הוא מדריך, הוא מלמד, זה שיעור לעם ישראל, אנחנו עוד נברר מה היא מלמדת את עם ישראל דרך זה, בסדר? כן. אסור. כן. יש שלוש מצוות יהרג ובלבור. דרך אגב, כל מה שקראנו ברמב"ם, זה לא קשור לעבודה זרה. עבודה זרה אסור לעבוד אף פעם, אף פעם, אף פעם, אף פעם, אף פעם, גם אי אפשר להציל את עם ישראל בעבודה זרה. זה כאילו, זה הקו האדום, אותו לא עוברים. בשביל החיים הפרטיים, אנחנו מוסרים את הנפש. כמו חנה ושבעת בניה, נכון? שהם מתו אחד אחרי השני רק לא לעבוד עבודה זרה. אבל גילוי עריות ושפיכות דמים, אף אחד לא ירצח מישהו אחר בשביל להציל את הנפש שלו. לא שופכים דמים בעם ישראל. לא, בשביל הצלת האומה, בשביל הצלת הכלל עושים את זה. כלל זה כלל, זה כל הציבור. בסדר? קשה, קשה, זה דברים קשים. אמרתי לכם שזה לא יהיה קל לשיעור הזה.
רבני?
כן.
זה ברור שאני אחרי פה גילוי
עריות? כן, זה שהיא באה מרצון. בטח, ככה זה אחשוורוש, ראיתם? זה אחשוורוש, כן, אין אצלו דברים אחרים, לא מעניין אותו. הוא לא יושב ילמד איתה עכשיו ספר מסילת ישרים, ממש לא. לא, באמת, הוא לא, הוא לא.
אבל אני לא מסתדר לי, אבל זה שכאילו, מרדכי, אז כן אין לי לא לעשות את זה, אז אם הוא יתיר, הוא כאילו יכול גם לבטל את זה, לבטל את המצווה.
הוא לא מבטל את המצווה, הוא אומר לה, את מותר לך לעבור על זה עכשיו, בשביל עם ישראל, אבל...
אז למה אתה עניין?
כי היא עברה על גילוי עריות, מה לעשות? זהו, גמרנו. בשנייה שהיא עברה, בשנייה שלך מרצון להיות עם גוי, גמרנו, היא אסורה עליו, אין מה לעשות.
היא
כאילו,
לא
אין פה דילוגים. היא, לא, גמרנו, זה המעשה, כבר, אין מה לעשות. אל תהיו בנות עכשיו, בואו נקרא את זה רגע שנייה כמו בנים, אחר כך נחזור להיות בנות, בסדר? כי עוד לא גמרנו את האבני מילואים, דקה. אני מבינה אתכם, אני איתכם, אני איתכם. בואו נראה מה הוא אומר, תקשיב. כי המוסר גופו בלבד על קדושת השם יתברך, הוא מקיים המצווה יותר גדולה שנתפארו בה קדושי ארץ וסגולת האדם. אומר הבעל אבני מילואים, שמי שמוסר את גופו, מי שאומר, אני מוכן למות על קידוש השם, אני מוכן לוותר על החיים הגשמיים שלי על קידוש השם, הוא נחשב במדרגה מאוד מאוד עליונה, ודיברנו על זה, דיברנו על זה, אני לא זוכרת באיזה הקשר, כשדיברנו על אוליאנוס ופפוס, שמסרו את נפשם על קדושת השם, כי הם הצילו את כל העיר לוד, אז כתוב שהם נמצאים הכי, 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 הכי קרוב לכיסא הכבוד, ודיברנו על זה שכשהחזירו את הארונות של אליהו חכים ואליהו בית צורים ממצרים אחרי 40 שנה, זוכרות? שדיברנו שאחרי שהיה הסכם שלום עם מצרים, אז החזירו את הארונות שלהם, הרגו אותם 40 שנה לפני כן, פתחו את הארונות, הגופות שלהם היו שלמות. בדיוק כמו שהם נראו כשהם מתו, ככה הם נראו, ככה זה הרוגי מלכות. אז זה מדרגה אחת, אומר בעל אבני מילואים, אדם שלוקח את הגוף שלו ואומר, אני מוכן לוותר על חיים גשמיים בשביל עם ישראל. ואף אמנם אין יד הצורר שולטת בנשמתו, כי אם במסירת נפשו וחייו הזמניים, קדוש יאמר לו. אבל אף אחד לא נגע בנשמה שלו, אף אחד לא נגע בנפש שלו, אף אחד לא הצליח לטמא אותו, זה מי שמוסר את גופו. אומר בעל אבני מילואים, על אחת כמה וכמה, מי שמוסר נפשו, רוחו ונשמתו, לסבול צער נצחי לאהבת השם יתברך ואהבת עם קדושו, שראוי לחנותו, למנותו במעלת קודש הקודשים. אומר בעל אבני מילואים, אסתר זה לא, היא לא מסרה את הגוף שלו, נכון? היא נשארה בחיים. היא מסרה הכל. היא מסרה הכל, היא לא השאירה כלום. היא עזבה, כן, את כל מה שהיא ינקה בבית אביה. היא עזבה את מרדכי גם בפועל בחיים וגם בכל מה שהיא האמינה וחשבה, היא גם עזבה את עצמה. לאסתר קוראים הדסה. אומרים חזל שקוראים לה הדסה על שם ההדס, שהוא צמח שמבטא צניעות. כי הדס, העלים שלו, מכסים על הגבעול. אז היא כולה צניעות, ואפילו את התכונה הפנימית הזאת של הצניעות, גם אותה היא נותנת, הכל היא נותנת. היא לא משאירה כלום. רגע, את כל זה היא מוסרת. ומבחינתה, עוד דקה, ומבחינתה היא גם מבטרת, אמרנו, היא גם מבטרת על עולם הבא. היא לא יודעת שהיא תקבל עולם הבא. היא אומרת לריבונו של עולם, אני מוכנה לוותר על האמונות שלי, על הדעות שלי, על ההשקפות שלי, על החיים שלי, על הבעל שלי, על הצניעות שלי, על האמיתות שלי, על הכל, וגם על העולם הבא שלי אני מוכנה לוותר. בשביל מה? בשביל להושיט ישראל משמד. כן, שאלה. כן, אז רינת מגלה לנו בסוד שהיא באמת תזכה לעולם הבא. נכון, אבל אסתר מבחינתה מוכנה לוותר גם על זה. את צודקת, בטח שם. כי לא נשאר, היא מרגישה שלא נשאר ממנה כלום, 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 היא כלום. לא נשמע נשאר ממנה, זה שהיא חיה. מה זה עוזר לו שהיא חיה? מה, אז מה? היא נתנה הכל, 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 מה? נכון, אומר בעל אבני מילואים, זה קודש קודשים, זה יותר גדול מהקודש. נכון? אסתר היא ענקית, נכון. זה המסתר, נכון. אנחנו לומדות עליה כי היא ענקית. אבל כשהיא מוסרת את זה, היא אומרת, אני מוכנה לתת הכל. אני מבחינתי מוכנה לתת הכל. הכל, זהו. וכן נראה בכוונה, רגע, ועל זה הדרך מצינו לחסידי התנאים שהיה שגור בפיהם לומר ישראל, הרני כפרתם. וכן נראה בכוונה דברי אדוננו משה עליו השלום באומו, ואתה אם תישא חטאתם, ואם עין מכן הנה מספריך אשר כתבת, כן, גם משה אומר, רצונו פה אומר, בין כך ובין כך מכן הנה, כי אם תישא חטאתם בזה טוב ונעים לי, כי יהיה כפרתם של ישראל, ואם אין, למה לי חיים? כל כך הייתה נפשו קשורה בנפש כלל ישראל, ומי כמו הוא רואה נאמן, ופירוש זה מסכים הפשט עם עיון, ואין צריך לדוח הקומץ ראשי. אז אני רוצה רק לסכם, אנחנו לא סיימנו, יש לנו עוד מה להגיד, על הדיון של אסתר ומרדכי, אני מדבר על זה בפעם הבאה, ואני רוצה לומר שאסתר ומרדכי שוזרים פה סיפור של חיים שהוא כולו שיעור. אסתר ומרדכי הם ביחד, ושוב אני אומרת, עוד יש מה להגיד על החיבור ביניהם, על איפה שהוא ואיפה שהיא, ולא משנה, אנחנו נראה את זה בהמשך, אבל הם מלמדים אותנו שיש מציאויות שאדם מוכן לוותר על הכל, 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 בשביל להציל את כלל ישראל, בשביל שעם ישראל יחיה. איך אסתר עשתה את זה, באיזו דרך, מה היא פעלה? כל זה אנחנו נראה בעזרת השם בפעם הבאה, ונתחיל גם יותר להיכנס לדמות של מרדכי, בסדר, לאט לאט בעזרת השם.